אפשר להתחיל.
אז ברוכים הבאים לכולם, חיילים ואזרחים, אשריכם ישראל שלומדים תורה בזמנים האלה, בעזרת השם. אז אנחנו מחר בערב הולכים בעצם לחגוג קיום של מצוות עשה, שהיא מצווה שבעיקרה היא לא מצווה פרטית, אלא היא מצווה כללית, אבל כל אחד מהפרטים הוא שותף למצווה הזאת, וזאת מצווה שהתחדשה לפני 72 שנה. הנה, קיבלתי את הדף.
קיבלתי,
רגע, אני צריך לצלם את הדף, את החלק השני, שכבר הכל יהיה ביחד. אז שנייה אחת. זהו. אז מצווה שלפני 72 שנה התחדשה אחרי 2000 שנה שאי אפשר היה לקיים אותה בצורה שהיה צריך לקיים אותה. היה אפשר לקיים חלק ממנה על ידי כך שמי שיכול היה לעלות לארץ, שר כוח. מי שהיה יכול לעלות לארץ, אז למעשה היה חלק מהמצווה הזאת, הכשיר את המצווה הזאת, קיים את המצווה בצורה חלקית בעצמו, וגם עשה הכשר מצווה למצווה שבסוף התקיימה בקום המדינה. זאת המצווה כמובן לרשת ולשבת בארץ ישראל. כידוע, המצווה הזאת לא נמנית בספר המצוות לרמב״ם, ואנחנו תכף נגיע לזה, למה היא לא נמנית בספר המצוות לרמב״ם, אבל מאידך הרמב״ן, שכידוע חולק על הרמב״ם במספר מצוות, הוא טוען שזאת מצווה שהרמב״ם היה צריך למנות אותה, ולפי דעתו זאת מצוות עשה, שהוא מונה אותה בסוף ספר המצוות לרמב״ם, הוא מונה מספר מצוות שלדעתו הם מצוות עשה, וזאת אחת מהם, מצוות עשה ד'. מה שאנחנו נעשה, בעזרת השם, חלק את השיעור לשניים. החלק הראשון, בערך 10 דקות, רבע שעה ראשונה, נבין את שיטת הרמב"ן, להגדיר אותה כמו שצריך, מה בדיוק כולל את המצווה, מה זה אומר, ולאחר מכן נבין את המחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן, מדוע הרמב"ם לא מנה את המצווה הזאת, והרמב"ן כן מנה את המצווה הזאת, מה נקודת ההבדל ביניהם. אז ניכנס לעניין, כמו שאתם רואים לפניכם, נקרא לא את הכל בפנים, אלא בקיצור. אז אם כן, מקור ראשון, השגות הרמב"ן, לספר המצוות לרמב"ם, שכיחת העשין, מצווה ד', שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. והוא אמרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. והתנחלתם את הארץ, ואז הרמב״ן מביא עוד פסוקים שכתוב בו, הובשו את הארץ ופירט אותה בגבוליה, שלא יניחו ממנה מקום. ועוד הוא מביא ראיה שכתוב אצל המרגלים, עלי רש, כאשר דיבר השם אלוקיך עלה, וכתוב גם בהמשך, ובשטוח השם אתכם, עלו ורשו את הארץ. הוראה שהייתה מצווה, לא ייעוד והבטחה. וזוהי שהחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. וכך אמרו בגמרא מסכת סוטה, אמר רבי יהודה, מלחמת יהושע נכבוש, דברי הכל חובה וכו'. אז אם כן, נשים לב שהמילה המרכזית שחוזרת ומופיעה פה בפסוקים שהרמב"ן מביא, זה המילה רש, תעלה תירש. והשאלה היא, מה ההגדרה של לרשת או לכבוש? בעניין הזה, בכוונה הבאתי את הדעה שהיא פחות מקובלת, כדי שנדע שיש דעה כזאת, אם כי רבים חולקים עליה, ולא נראית בפשט שהיא הכוונה האמיתית. כוונתי, לדברי מורנו הרב ישראלי, הרב ישראלי היה מלמד שיעורים מעין ראש ישיבה במרכז הרב, אולי לא ממש ראש ישיבה, הוא היה דיין בבית דין הגדול, והיה מלמד שיעורים כלליים בישיבת מרכז הרב, והוא יש לו ספר שנקרא ארץ חמדה, שעוסק בנושא הזה של מצוות, כל המצוות שקשורות לארץ ישראל, והוא טוען, אני אגיד את זה במשפט אחד בעל פה, אחר כך אני אקרא כמה שורות מלשונו, הוא טוען שכיבוש הוא לא במלחמה, אלא כיבוש יכול לעשות גם על ידי חזקה, על ידי התיישבות. זאת אומרת, ברגע שמתיישבים במקום וגרים שם, זה גם כן נקרא כיבוש, אפילו שהמקום לא נכבש בצורה כללית, בצורה מסודרת, על ידי העם, על ידי המדינה. כמה שורות מלשונו במקור 2. עצם המושג כיבוש בשורה הראשונה בהמשך, בדברי הרמב"ן, אין כוונתו לכיבוש על ידי מלחמה דווקא. כלומר, כיבוש במובן המדיני שאין רשות לאחרים עליהם. וכל עיקר כוונתו היא לכיבוש במובן שליטה על המקום לגבי אפשרות ההתנחלות, מבלי שים לב לגבי השלטון המדיני על המקום. וככה הוא מביא, הרב ישראלי מביא, מנסה להביא ראיה, שככה היה בבית שני, שישבו בארץ ולא לא ממש כבשו אותה, ובכל זאת זה היה מוגדר איזשהו סוג של אחיזה בארץ, וגם בהמשך אתם יכולים לראות לקראת הסוף, והרי בימי עזרה לא היה להם שלטון מדיני, אלא רשות מלכי פרס, ואף על פי כן זה נקרא ירושה. וכן בהמשך, שלוש שורות לפני הסוף, ומבחינה הזאת המצווה מתקיימת על ידי רכישת הארץ, והכנסתה לרשות ישראל בכל צורה שהיא. כלומר, לדעת הרב ישראלי, ברגע שאנחנו יכולים לגור ולשבת בארץ, אפילו שהשלטון הוא שלטון אנגלי, שלטון טורקי, מי שלא ישלוט בארץ, זה כבר נקרא סוג של כיבוש ואחיזה, ובעצם קיימנו את המצווה לכבוש את ארץ ישראל. אבל, כפי שאמרתי, רבים חולקים על הרב ישראלי, אחד הבולטים שביניהם זה הרב יעקב אריאל, שכתב מאמר על הדבר הזה בתחומין, ומפאת הקיצור אני הבאתי רק שתי שורות מלשונו במקור 3, נראה את זה ביחד. אומר הרב אריאל, כיבוש פירושו שליטה. הדבר מוסכם עליי שכיבוש פירושו שליטה, אולי גם שליטה צבאית פירושה שליטה. כיבוש אין פירושו שליטה אזרחית בלבד, ופירושו גם שליטה אזרחית. אולם אי אפשר להוציא את המונח מפשוטו, ולשלול ממנו את הוראתו הבסיסית, הכוללת גם כיבוש צבאי. כלומר, אומר הרב אריאל, שאם נתבונן בתורה, אנחנו נראה שבכל המקומות בתורה, שמופיע המושג של עלה רש, הכוונה היא כיבוש צבאי. בואו תראו דוגמה במקור 4, רק דוגמה אחת שהבאנו פה בדף. אומר הרמב"ן, ועל דרך הפשט, לא היה בדעתו של משה להוריש עתה לישראל ארץ סיחון ואוג כאשר פירשתי, והנה סיחון יצא לקראת ישראל המדברה, וילחם בם על כורחם, אז הודיעו השם, ראה אכילו תיתת לפניך את סיחון ואת ארצו, החל רש, כי מכאן התחיל בכיבוש שבעה עממים. אם כן, מה אנחנו רואים כאן? שכשהתורה מתבטאת בביטוי עלי רש, עלי רש, הכוונה היא לכבוש. הם נלחמו עם סיחון, וזה היה התחלת הכיבוש של ארץ ישראל, זה התחיל בעבר הירדן המזרחי, וזה עבר לעבר הירדן המערבי, והרב אריאל מביא שם עוד כמה ראיות לדבר הזה, שכיבוש פירושו שלטון צבאי, לא רק אפשרות לשבת ולגור במקום. ההבדל הזה הוא כמובן הבדל מאוד משמעותי, כי כמו שאמרתי, לפי הרב ישראלי, אז גם בזמן השלטון הבריטי, אם הייתה אפשרות לגור באיזשהו מקום בארץ ישראל, אז בעצם כבר כביכול התחלנו לקיים את המצווה הזאת של כיבוש הארץ. לעומת זאת, אם ההגדרה של כיבוש היא שלטון, שלטון במובן המדיני, פוליטי, צבאי, אז הדבר הזה כמובן קרה רק בזמן הקמת המדינה, כי באותו רגע קם צבא הגנה לישראל, ועם ישראל הכריז על עצמו כריבון ושולט על חבלי ארץ ישראל, שהיו לו באותו זמן, אבל זה כבר נושא אחר, אבל העיקר שהוא ריבון ושולט על ארץ ישראל, ולכן בקום המדינה אנחנו למעשה התחלנו לקיים את המצווה הזאת בפועל. נשים לב שהקמת המדינה, גם באופן היסטורי, לא קרתה ברגע אחד, אלא איך זה קרה? זה למעשה קרה על ידי כך שהרבה מאוד יהודים, במשך הרבה מאוד שנים, עלו לארץ ישראל, למרות שהם ידעו באופן ודאי שאין להם יכולת כרגע להכיל את השלטון על ארץ ישראל, אבל אומר לנו הרמב"ן, בדיוק חזר עכשיו הדף מקורות וטוב שכך, תראו רגע במקור 6, אומר הרמב"ן, ואומר אני, הרמב"ן הוא בהמשך אותה השגה לספר המצוות לרמב"ם במצווה ד', ואומר אני, כי המצווה שהחכמים מפליגים בה, והיא דירת ארץ ישראל, עד שאמרו שכל היוצא ממנה ודר בחוץ לארץ יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, הכל הוא ממצוות עשה הזה שנצטווינו הארץ ולשבת בה. אם כן, אם מצוות עשה לדורות, יתחייב כל יחיד ממנו, ואפילו בזמן הגלות, והוא מביא סיפורים על חז"ל, שבחו כשהם עמדו במצב של עזיבה, או כניסה, בעיקר של עזיבה של ארץ ישראל. אומר הרמב"ן, כל יחיד ויחיד מעם ישראל, לאורך כל הדורות, יש לו מצוות עשה לבוא ולגור ולהתיישב בארץ ישראל. נכון שהמצווה היא לא שלמה. למה? כי המצווה השלמה היא להיות ריבון ושליט. וזה כשאדם בא לבד, הוא כמובן לא יכול להיות ריבון ושליט. אבל, א', יש ערך גדול לעצם ההתיישבות בארץ כאדם פרטי, גם כשאדם הגיע בזמן ימי הביניים, כמו הרמב"ן ורבי יהודה הלוי ואחרים שבאו והם היו פה בודדים, והמצב היה מאוד קשה, זה לא משנה, הם מבחינתם גרים באדמת ארץ ישראל, וזה מעלה מאוד גדולה, אבל הם עדיין לא מקיימים את המצווה של ירושת הארץ. דבר נוסף, כל יחיד כזה שמגיע לארץ ישראל, הוא כמובן מהווה הכשר מצווה, האחרונים מדמים את זה למצוות אכילת מצה, כדי לאכול מצה צריך לאפות אותה לפני כן. יש כאלה אופים מצה בערב פסח, אופים את המצה לפני, בונים את הסוכה לפני, המצווה עצמה היא לאכול מצה בליל פסח או לשבת בסוכה בליל סוכות, אבל יש לזה הכשר, וההכשר הוא חלק מהמצווה, אחרת המצווה לא יכולה להתבצע בלי שמכינים אותה. אותו הדבר גם פה, אי אפשר היה להכריז ריבונות על ארץ ישראל בשנת תשח, כאשר היו בארץ 10 יהודים או 1,000 יהודים או 20,000 יהודים. כאשר הגענו ל-620,000 יהודים שהיו בארץ בתשח, אגב, ידוע בסוגריים אני אומר, ש-600,000 יהודים בגרה, הגרה אומר שהמספר 600,000 הוא סימן לגאולה, כי עם ישראל יצא ממצרים, הם היו 60 ריבו, הגברים, לבד מטף, אם כן, המספר הזה של 60 ריבו, זה מספר של גאולה, וידוע הדברים שבמלחמת השחרור היינו בארץ 600 אלף אנשים, ואז התחילה הגאולה, במלחמת ששת הימים היו בארץ גברים מעל גיל 20, 600 אלף. זאת אומרת, גם אוכלוסיית המדינה הייתה כבר יותר גדולה, הייתה בין 2-3 מיליון איש, אבל הגברים מגיל 20 ומעלה, היו 600 אלף, אלה שהם ברי יציאה למלחמה, ואם כן, המספר הזה 600 אלף, מספר מאוד משמעותי, אם כן, כל אדם שעלה לארץ, לפני המדינה, וגם אחרי קום המדינה, כל אדם שעולה לארץ, מחזק כמובן את האחיזה והכיבוש בארץ, שבסוף זה גם עניין של כוח, של כמות, של התיישבות בארץ והתפתחות בארץ, ולכן אנחנו ככה בלי להרגיש בעצם ביום יום מקיימים מצוות עשה מאוד מאוד חשובה, תורמים, ודאי מי שנמצא בצבא, או יש חיילים, ממש יום יום עושים ברגליים בידיים את המצוות עשה הזאת, אבל גם מי שלא בצבא, בעצם החיים שלו במדינה, הוא שותף לקיום המצווה הזאת. לפני שאנחנו עוברים לרמב״ם, אנחנו רק עוד השלמה אחת, אם אפשר להעביר לצד השני של העמוד, למקור שבע, ונשים לב, אני אומר את זה קודם בעל פה, עד שהעמוד יעלה, אומר הרמב״ן, הוא מתחיל במילים, אל תשתבש ותאמר שהמצווה היא לא מצווה שעובדת בפני עצמה, אלא היא כלולה במצווה לכבוש את שבעת העממים שהם חיים וגרים בארץ. אומר הרמב״ן, לא. אנחנו תכף נראה שבמילים האלה, אל תשתבש ותאמר, הוא מתכוון לצאת כנגד הרמב״ם, אבל לפני שנראה את זה, תסתכלו רגע במקור שבע, רק על שלוש נקודות שהרמב״ן עושה הבחנה בין מצוות ירושת שבעת העממים. כידוע, כשעם ישראל נכנס לארץ ביהודה יהושע, הייתה המצווה להילחם בכנענים, בשבעת העממים שגרו באותו זמן בארץ. אומר הרמב״ן, זה לא אותה מלחמה, זה מלחמה אחרת. מה ההבדל בין שתי המלחמות האלה? אז אם כן, אני קורא כמה שורות מלשון הרמב״ן במקור שבע, אל תשתבש ותאמר כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שבעת עממים שנצטווינו לעבדם, שנאמר אחרם תחרימם. אין הדבר כן, שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם ולחמם עמנו. ואם רצו להשלים, נשלים עמהם ונעזבם בתנאים ידועים, אבל הארץ לא נניח אותה בידם. ולא ביד זולתם מן האומות וטוב מן הדורות. וכן, אם ברחו האומות האלה מפנינו והלכו להם, כמו הגרגשי שהלך לו, והקדוש ברוך הוא נתן להם ארץ אחרת, נצטווינו אנחנו לבוא בארץ, ולכבוש המדינות ולהושיב בשבטינו. וכן אחרי אחריתנו את העממים, אם רצו אחריכם שבטינו לעזוב את הארץ, ולכבוש להם ארץ שנאה או ארץ אשור, אינם רשאים שאנו נצטווינו בכיבושה ובישיבתה. כלומר, אומר הרמב"ן, שים לב, לכבוש את שבעת עממים, זה היה נקודה ספציפית כנגד שבעת עממים, אבל אנחנו מדברים פה עכשיו לא על האנשים שגרים פה בארץ, אנחנו מדברים על הארץ עצמה. הארץ עצמה, גם אם הם משלימים איתנו ואומרים, טוב, טוב, אנחנו נעשה איתכם שלום, שלום איתם זה סיפור אחד, אבל כיבוש וירושת הארץ זה סיפור אחר. וכן אם הם ברחו והלכו להם, אז לא נבוא ונאמר, טוב, הם ברחו, אז עכשיו אין לנו כבר מה לעשות, כי הם ברחו, כמו הגרגשי. הרי כל המצווה היא לפגוע בשבעת העממים. אבל אם השבעת העממים ברחו, אז אין לנו מה לעשות איתם. לא, הם ברחו, בסדר. עכשיו, אנחנו הולכים לארץ וקובעים, שמים דגל, וקובעים את ריבונותינו על ארץ ישראל. זאת אומרת, אין תלות בין המצווה שהייתה לאחרים את שבעת העממים, ושם יש אפשרות לעשות שלום אם הם מקבלים את התנאים, או אם בורחים או משהו כזה, אין קשר בין זה לבין דעת הרמב"ן שאומר, יש לנו מצווה עשה חיובית, ליצור קשר עם האדמה, עם המקום, ולהגדיר את עצמנו כריבונים על המקום, כבעלי המקום, שזה כמובן מבטא קשר רוחני מאוד מאוד עמוק, שיש בין עם ישראל לבין ארצו. עד כאן החלק הראשון, נסכם אותו ממש בשני משפטים. אם כן, ראינו שלפי דעת הרמב"ן יש מצוות עשה מהתורה גם להתיישב בארץ ישראל, אפילו שאין פה עדיין שלטון, והמצווה בשלימותה היא ליצור כיבוש וריבונות ושלטון צבאי ומדיני על הארץ, ואין לזה קשר למצוות שבעת עממים, שזה כנגד האומות הספציפיות האלה שהם עובדי עבודה זרה וצריך לפגוע בהם. אבל במקביל לזה, צריך ליצור שלטון על הארץ, גם אם היא ריקה, וגם אם העמים פה בשלום איתנו, אנחנו צריכים להגדיר את עצמנו ככובשים, כשולטים בשלטון צבאי, לא רק שלטון התיישבותי, אלא בשלטון צבאי על הארץ. עד כאן החלק הראשון. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני, והחלק השני אנחנו רוצים להבין בו את עומק ההבדל בין הרמב״ם, שלא מנה את המצווה הזאת בספר המצוות, אני מדגיש בספר המצוות, כיוון שבהלכות מלכים, פרק ה', הלכה י"ב, הרמב״ם כותב שמצווה וצריך כל אדם לגור בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, ולא בחוץ לארץ, אפילו בעיר שרובה יהודים. הרמב״ם להלכה פוסק את זה, אבל בספר המצוות הוא לא מנה את זה כמצוות עשה. לעומת הרמב״ן, שכמו שראינו, מנה את זה כמצוות עשה. מה שורש ההבדל ביניהם? שורש ההבדל ביניהם מאוד עמוק ומשמעותי, ואני אגיד אותו קודם במשפט אחד, בעל פה, ואחר כך בקצרה נוכיח את הדברים מתוך המקורות שישנם לפנינו. ושורש המחלוקת היא, האם מלחמה היא הגדרתה מלחמה כנגד אנשים, או שהגדרת מלחמה זה יצירת קשר ובעלות עם מקום, עם שטח, עם שטח אדמה, עם אדמה בפועל, ולהיות ממש מחוברים וקשורים דרך זה שמגדירים את עצמנו כבעלים ושולטים על המקום, על האדמה, על הארץ. לדעת הרמב״ם, הגדרת מלחמה היא נגד אנשים. אתם יכולים לראות את זה בצורה מאוד ברורה, בשלושת המקורות הקצרים שנמצאים לפנינו, תראו בבקשה שני מקורות, מקור 8 ומקור 9. מקור 8 אומר הרמב״ם, מצוות עשה קוף פי זין, היא שציוונו להרוג שבעת עממים ולאבדם, שהם היו שורש עבודה זרה ויסודה הראשון. והוא אומרו, יתעלה אחריהם תחרימם, וסיבת זה כדי שלא נלמד מכפירתם. שימו לב, אומר הרמב״ם, מה המצווה בשבעת עממים? למה צריך להילחם בהם? כי הם אנשים שמביאים עבודה זרה לעולם, אנחנו צריכים להחריט את העבודה זרה מן העולם. כלומר, הבעיה היא בעיה תרבותית, בעיה של מידות, בעיה של אמונה שצריך להכחיד אותה מהעולם כדי להביא לעולם את הטוב והצדק והמוסר. כן, אתם יכולים לראות בהלכות מלכים פרק ה', אומר הרמב״ם, אין המלך נלחם תחילה, אלא מלחמת מצווה. איזו מלחמת מצווה? זוהי מלחמת שבעת עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. שלוש מלחמות מוגדרות מלחמת מצווה, והם כולם כנגד אנשים. למלחמת שבעת עממים, מלחמת עמלק, שזה כמובן שורש הרע בעולם, וכל צר שמנסה להפריע לעם ישראל בשבטו בארצו, שכמו שראינו גם לפי הרמב״ם, כותב בהלכה שהיהודי חייב לגור בארץ ישראל. יהודי גר בארץ ישראל, המצוות מתקיימות בארץ ישראל בשלמותם, בית המקדש נמצא רק בארץ ישראל, הסנהדרין היא רק בארץ ישראל, הנבואה היא רק בארץ ישראל. זה ברור גם לפי הרמב״ם שצריך לשבת בארץ ישראל, ואז אם יש איזה אומה שהיא מנסה להפריע לנו, אז יש מצווה להילחם בה, כי היא מפריעה לעם ישראל להתיישב בארצו ולעשות את תפקידו. אבל המלחמה היא נגד אנשים, המלחמה היא לא על המקום, היא לא על השטח, היא על האנשים. מקור אחרון שנוכיח את זה ברמב״ם, זה במקור 9, מצווה קוף צדיק א', היא שציוונו שנמנה כהן, שיוכיח לעם תוכחת המלחמה, ויחזיר מי שאינו ראוי להילחם, אם לחולשתו או בעבור שתהיה מחשבתו בעניין יחייב לו מיעוט הגבורה למלחמה, ואחרי כן כנסו למלחמה, וזה הכהן יקרא בשוח מלחמה. עכשיו תראו מה הוא אומר להם, ויאמר בתוכחתו, הלשון הנזכר בתורה, ויוסיף הזה מאמרים, יעוררו העם למלחמה, ויביאם להסתכן בנפשה, לעזור דת האלו לשומרה, ולהינקה מן השכלים בה המפסידים יושב המדינות. כלומר, כשהמשוח מלחמה בא ונותן את הנאום שלו, למה זה חשוב להילחם? מה הוא אומר לעם ישראל? הוא אומר לעם ישראל, אתם הולכים להינקם מן השכלים המפסידים יושר המדינות. החיזבאללה, הם עושים רע לעולם. החמאס, הם עושים רע לעולם. האיראנים, הם מפסידים את יושר המדינות. צריך להכחיד את הרע הזה מהעולם, ולמלא את העולם בצדק, במוסר, ביושר ובאמונה, וזה עניינה של המלחמה. וזה כך מחזק המשוח מלחמה את עם ישראל. מה יגיד הרמב"ן שאומר המשוח מלחמה? אז בנוסף לכל הדברים האלה, הרמב"ן יגיד עוד משהו אחד, וזה מאוד משמעותי. הרמב"ן יגיד, חיילים יקרים, עם ישראל יקר, אתם הולכים עכשיו ליצור את הקשר שלכם עם אדמת ארץ ישראל, שהיא אדמה קדושה, אדמה תורה, אדמה מיוחדת, אדמה שהקדוש ברוך הוא בחר בה, מקום שהקדוש ברוך הוא בחר בו כדי להשרות את שכינתו, בעיני השם אלוהיך בה, מראשית שנה ועד אחרית שנה, וזה המקום שבו התורה מופיעה בשלמותה, והנבואה מופיעה בשלמותה, ועם ישראל מופיע בשלמותו. ואת כל הדברים האלה אומר הרמב"ן ליוצאים לקרב, בנוסף לזה שהוא מחזק אותם, כן, מה הרע עכשיו באויבים שבוכים ללחם בהם, אבל המלחמה היא לא רק באויבים, המלחמה היא בסופו של דבר יצירת החיבור שלנו לארץ ישראל, כי הגדרת מלחמה לפי הרמב"ן זה יצירת קשר למקום, למקום, למקום הזה שנקרא ארץ ישראל, ולא רק מלחמה באנשים. איתן? איתן?
כן, אני שומע.
כן, הוא כותב לי פה, המערכת תנותק בעוד 30 שניות, האם להישאר מחובר?
אצלי הוא לא כותב את זה.
הוא לא כותב את זה? רגע, אולי אני אעשה פה וי, רגע.
עוד מישהו רואה את זה, שיגיב, שנדע?
אצלי אין את זה.
טוב, אני מקווה שלחצתי על ה... אני מקווה שלחצתי על הוי, אז שהוא יהיה מחובר. בסדר, אם לא, חבר. חבר מחדש, אני מקווה שזה בסדר. נספיק את ה... לסיים את הדברים. אז אם כן, שתי הוכחות מעניינות מדברי הרמב"ן עצמו, למה שאמרנו, למה שהגדרנו עכשיו, שלפי הרמב"ן, הגדרת מלחמה היא קשר יצירת חיבור למקום. מקום הראשון שרואים את זה, אתם יכולים לראות פה במקור 10, מדרש שנמצא בבראשית רבה וגם במדרש תהילים, מדרש מאוד מאוד מעניין, בוא נקרא אותו ביחד, שם כתוב ככה, אמרו, בשעה ששלח דוד את יואב לארם נהריים ולארם צובה, פגע באדומיים וביקש לזנבה, כלומר רצה להילחם בהם. הוציאו לו הסתליות שלהם, רב לכם סוב את הער הזה, פגע במואבים וביקש לזנבה, הוציאו לו הסתליות שלהם, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. שלח יואב את המאורה. אם כן, יואב, תחשבו על הסיטואציה, רמטכ"ל, יוצא לקרב, בא נכנס, רוצה להיכנס באדום ובמואב, ואז הם שולחים לו פתקים, הסתליות, הם שולחים לו איזה פתק כזה, שבפתק הזה כתוב, רגע, 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 בתורה שלכם כתוב, אל תתגר במלחמה, אסור לך להילחם בנו. יואב עוצר, עוצר את כל הכוחות, ושולח לדוד, מה לעשות? דוד, המלך, המלכות, ראש הממשלה, הרב הראשי, מה אני עושה עכשיו? יש לו שאלה הלכתית ורוחנית, מה לעשות? באותה שעה לא נהג, יש פה רגע, בשעה, לא נהג עצמו מלך, דוד המלך, אלא עמד והעביר פורפירים מעליו, והתרה מעל ראשו, נתעטף והלך לו אצל הסנהדרין. אמר להם, רבותיי, לא באתי בכאן ללמוד, אלא ללמד. ואם אתם נותנים לי רשות, אני מלמד. הם נותנים לו רשות, והוא מתחיל ללמד. שלחתי את יואב לארם נהריים ולארם צובה. פגע באדומים, ביקש לזנבם, הוציאו לו הסתליות שלהם. אומר דוד המלך לסנהדרין, ולא הם פרצו את הגדר תחילה? פגע במואבים וביקש לזנבם. הוציאו לו הסתליות, אל תעצר את מואב. ולא הם פרצו את הגדר תחילה? עד כאן הגדה זו. מה היה פה? דוד המלך בא לסנהדרין ואומר, אני מבקש לשאול שאלה, אבל יש לי גם תשובה. שואל את השאלה של יואב, ואז הוא אומר, יש לי תשובה. מה התשובה? התשובה שלי היא, מותר ליואב להילחם בעמון ובמואב. ולמה? כי מה שכתוב בתורה, אל תעצר את מואב, הכוונה היא סתם ככה לבוא ופתאום לכבוש להם את המדינה שלהם. זה באמת אסור. אבל אם הם פוגעים בנו, מותר לנו לעשות נקמה בהם, מותר לנו לשלוח איזה יחידה צבאית שתנקום בהם על מה שהם עושים לנו. כלומר, כאנשים, כאומה, מותר לנו להילחם בהם, אבל לכבוש את הארץ שלהם, את ממש את המקום שלהם, זה אסור. ואיפה זה כתוב? בואו תראו ביחד בשורות הבאות. אומר הרמב"ן, ואני ראה עליי בטענה הזאת, כי המניעה בתורה הייתה לדורות שלא נערוך עמהם מלחמה לקחת מהם ארצם, כי היא נתונה להם ירושה לעולם. אבל לזנב מהם הנכשלים? לא נמנענו בתורה. אבל הם הוציאו את הכתובים הללו שיש להם זכות, ואמרו ליואב, הנה ארצנו אסורה לכם, וגם מלחמתנו מנועה מכם. ואדוננו המלך דוד לימד שאין הכוונה בתורה אלא לאסור לקיחת הארץ מהם, אלא שאמר יתעלה למשה רבנו, שלא נערוך עמהם מלחמה שהארץ נתונה להם ירושה, ושימו לב למשפט הבא, משפט מדהים בעיניי, ואין משה וישראל הסתים באים לשחט העולם, ולא לזנב אומה מן האומות, אלא לרשת נחלה אשר נתן השם לאבותם. אבל בשורה הבאה, אבל אם יתגרו בנו, מותר לנו להינצל, וגם להינקם מהם, כמו הראוי לנקמה מה שעשו עמנו רע. כלומר, אומר דוד המלך לסנהדרין, יש פה הבדל עצום, ההבדל הוא שלבוא ולהילחם נגד המדינה שלהם, נגד הארץ שלהם ולקחת אותה, זה באמת אסור, כי זאת הגדרת מלחמה, כשהתורה אומרת אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה, הכוונה היא אל תיזום מלחמה נגד מואב, למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן להם את הארץ שלהם והיא שלהם, ואסור לנו לקחת אותה מהם, אבל אם הם מתגרים בנו, ואנחנו עכשיו נוקמים בהם, כנגד מה שהם מתגרים בנו, זה מותר, ולכן הוא שולח ליואב, אוקיי, יש לך אור ירוק להילחם בהם, כי אתה לא הולך לקחת להם את המדינה, פשוט הם מפריעים לעם ישראל כרגע בצורה כזאת או אחרת, אז יואב הולך ומסיר את המכשול הזה, שלא יפריעו לעם ישראל לגור ולחיות ולקיים מצוות, ובכלל לחיות כמו שצריך. המקום הנוסף, ואיתו נסיים, מאוד מאוד מעניין, זה במלחמת מדיין. הרמב"ן שואל שאלה מדהימה. במלחמת מדיין, כידוע אני אזכיר, מדיין החטיאו את עם ישראל עם הבנות שלהם, 24,000 איש מישראל מתו במגפה בגלל הנפילה הרוחנית שהייתה עם בנות מדיין, לאחר מכן בפרשת מנחס, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני מבקש ממך, תיקח 1,000 אנשים מכל שבט, וצא ותנקום את הנקמה מאת המדיינים על מה שהם עשו לך. וככה הם עושים, וכשהם חוזרים מהמלחמה, אז הם מקבלים ציווי, הם צריכים להכשיר את כל הכלים. כל הכלים שהיו במלחמה, הכלים נטמעו, וגם האנשים נטמעו, והם צריכים טהרה אחרי המלחמת נקמה הזאת במדיין. שואל הרמב"ן, אבל ראינו שבמלחמה נגד סיחון ואום, בפרשת חוקת, הם לא היו זקוקים לכל התארה הזאת, לא הכלים שלהם ולא הבגדים שלהם ולא הם עצמם, היו צריכים שום דבר. אז למה במדיין כן ובסיחון ואום לא? אומר הרמב"ן, החילוק הוא נפלא. מלחמת סיחון ואום היא מלחמת מצווה של כלל ישראל על כיבוש הארץ. להזכיר לנו, סיחון ואום יושבים בעבר הירדן המזרחי, וראינו כבר קודם שכשהתחילו לכבוש אותם, זה בעצם התחלת כיבוש הארץ. כאשר מדובר על כיבוש הארץ, אין טומאה, זה טומאה הותרה בציבור, הכל פה טהור, הכל פה קדוש, כי אנחנו יוצרים את הקשר שלנו עם ארץ ישראל. ואני אקרא את זה בלשון הרמב"ן, תראו בבקשה במקור 11, אומר הרמב"ן, והזהיר אותם עתה בעגלת כלי מדיין, ולא אמר להם זה מתחילה בכלי סיכון ואוג, כמו שאמר רק הבהמה וכו'. והטעם, כי סיכון ואוג מלכי האמוריה, והארצה מנחלת ישראל, והותר להם כל שללם, אפילו האיסורים, בכתיב ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת. אמרו רבותינו, קדלה דחזירה איש תראו, עורף של חזיר הותר להם. אבל מדיין לא הייתה משלהם, ולא לקחו את ארצם, רק למקום נקמתם הרגו אותם, ולקחו שללם. וכך נהג האיסור בכליהם, וכן בדין התומה, שהזהיר אותם, ואתם חלו מחוץ למחנה שבעת ימים, כי מלחמת סיחון ואוג היו בכל ישראל, ותומה הותרה בציבור וכולי. כלומר, הגדרת מלחמה זה על מקום, ומלחמה היא דבר טהור ודבר קדוש, ולא נטמעים במלחמת מצווה. ולכן, במלחמת סיחון ואוג, שזאת הייתה מלחמת מצווה על כיבוש הארץ, אז לא הייתה תומעה בכלל. מלחמת מדיין הייתה מלחמת נקמה, כנגד האנשים שהכשילו אותם ישראל מבחינה רוחנית, זה משהו אחר. זאת מלחמת נקמה, שכשחוזרים ממנה, צריך לטהר את הכלים ואת הבגדים, ואת האנשים צריכים לשהות שבוע מחוץ למחנה, עד שהם ניתרים בתומעת המת שהם נטמעו במלחמה. הנה ככן למדנו, סיכום, שההבדל בין הרמב״ם לרמב״ן הוא כזה, שהרמב״ם, שמבחינתו הגדרת מלחמה היא כנגד אנשים, ממילא אין מבחינתו הגדרת מלחמה ליצור, אין מצווה ליצור ריבונות על הארץ, אלא הדברים קורים בצורה אחרת, בעצם כמו שקרו במציאות בדור שלנו. עם ישראל עולה לארץ, כי יש מצווה לגור בארץ גם לפי הרמב״ן במשנה תורה. אנשים באים לארץ ומתחילים לגור בה. ביום העצמאות הקמנו מלך. נתנו על זה פעם שיעור אחר, של הרב קוק מסביר ואחרים, שבהקמת ממשלת ישראל למעשה התחלנו לקיים את המצווה למנות מלך בישראל, וזאת מצוות עשה. אם כן, הקמנו מלך. וזו מצווה מאוד גדולה להקים מלך. ואנחנו יושבים בארץ ישראל כריבונים בארצנו, ואם הערבים באים ומתחילים איתנו מלחמה כמו שקרה, אז יש לנו מצווה, את ארץ ישראל מיד צר שבא עליהם, להדוף אותם ולהילחם בהם. זאת מלחמת מצווה לכל דבר. נלחמנו בהם, והמשכנו את האחיזה בארץ. ששת הימים עוד פעם נלחמו בנו, רצו להילחם בנו, ושוב, החזרנו להם מלחמה, כן, מלחמת מנע, לפני שהם התחילו, אז התחלנו אנחנו, והמשכנו להתיישב בארץ ישראל, והגענו למקומות חדשים, ברוך השם, ושפרחו זימן לנו מקומות חדשים, אנחנו ממשיכים להתיישב בארץ ישראל, ויש בזה גם נסיגות שלצערנו היו במהלך השנים, אבל אין בכל הדבר הזה איזושהי הגדרה של ריבונות והגדרת בעלות על הארץ, אלא פשוט להקים פה מלך, להקים סנדרין, לבנות בית מקדש, לקיים פה את כל המצוות, ובמילא יש ערך גדול בדברים האלה, לדעת הרמב״ם, בלי ההגדרה הזאת של הגדרת החיבור והריבונות שלנו על הארץ. אבל לפי הרמב״ן, אם היינו זוכים, אז היינו צריכים ליזום מלחמה. אנחנו בפני 72 שנה, כשבן גוריון הכריז, אני מכריז על זה שעם ישראל, על הקמת מדינת ישראל, באותו רגע הגדרנו את עצמנו כריבונים על הארץ, כמו שאמרנו בהתחלת השיעור. יש לנו מצווה להגדיר את הדבר הזה. ואם היינו זוכים מבחינה רוחנית, שעם ישראל יביא את ערכה של ארץ ישראל, אז לפי הרמב"ן היינו צריכים ליזום מלחמה, שבה אנחנו שולטים בכל ארץ ישראל, ומי שמנסה להפריע לנו, אז אנחנו צריכים להילחם בו. ואם הוא משלים איתנו, אז אפשר להגיד לו, אתה יכול לחיות איתנו, אבל תדע לך שאנחנו הריבונים. ובעזרת השם, אם נחיל את הריבונות בעוד מספר חודשים שנזכה לדבר הזה, אז בהחלט אנחנו מרחיבים את המצווה הזאת לפי הרמב"ן של החלת שלטוננו על מרחבי ארץ ישראל, שכרגע הם, זה בצורה חלקית, מה שנקרא כביכול הקו הירוק, מחוץ לקו הירוק יש שלטון צבאי, השלטון צבאי זה טוב, אבל זה עדיין לא מלא, זה לא שלם, יש עדיין גם לאחרים איזושהי שליטה שם, ולכן המצווה עדיין לא בשלמותה לגמרי, אבל כמובן שיש לנו מדינה, ובעומק של דברי הרמב"ן, כנראה בגלל שהוא מהמקובלים, ולכן הוא רואה פה את הדברים גם מבחינה רוחנית מאוד עמוק, כיוון שערכה של ארץ ישראל הוא דבר מאוד גדול, וליצור את הקשר, להגדיר את הקשר בין עם ישראל לבין ארצו, יש לזה ערך מאוד מאוד גדול, כי בעצם הגדרת הקשר הזה, ראינו את זה גם בשיעור ביום חמישי שעבר, אנחנו למעשה נהיים באמת אומה, שגם מבחינה רוחנית, אנחנו אומה שיכולה להגיע לעצמיותה, יכולה לחזור לנבואה, יכולה לחזור לתורה, יכולה לחזור למקדש, למשפט, ולעוד הרבה דברים מאוד מאוד גדולים שישנם פה, והכל מתחיל מריבונותינו על המקום, על האדמה, על השטח, שברוך השם זכינו לדבר הזה, ועם כל הנסיגות שהיו בדרך לצערנו, בהסכמי אוסלו ובהכירה מגוש קטיף וצפון השומרון, אבל עדיין אנחנו כמובן נמצאים במהלך מאוד מאוד גדול, יש בו קצת מדי פעם ירידות, אבל באופן כללי אנחנו נמצאים במהלך היסטורי, שזכינו לגור, לחיות בדור הזה, שעם ישראל יוצא בו ממצב של גלות, ממצב של שליטה של אחרים עליו, וגם בארץ ישראל מי שגר, גר בשליטה של טורקים, של בריטים ואחרים, למצב של עצמאות שהיא גם חיצונית, ריבונית וגם רוחנית, ואשרנו שאנחנו זוכים להיות חלק מהדבר הזה, וגם ביום הזיכרון הבא עלינו, אפשר לומר לטובה, כן, היינו שמחים שלא יהיה יום זיכרון, ואף אחד לא ייפגע ויערג בכיבוש הארץ, אבל צריך לזכור שלא רק להיכנס לאיזו אווירה של עצב, ושהוא טבעי, כן, אנחנו מכירים אנשים שנהרגו, בעצמי יש לי 7 חברים שנהרגו בפלוגה שלי במלחמת לבנון הראשונה, ואנחנו עושים עם המשפחות הזכרה בדרך הזום וכולי, וכמובן צריך לזכור וצריך לשמוע סיפורים וכולי, אבל צריך כל הזמן לזכור ברקע, זה לא יום של עצב לאומי, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה הופך לפעמים להיות איזה מין יום כזה שאתה רק מחכה שהוא יעבור, יום של בסה כזאת, יום כזה מדוכדך, כולו מדוכדך, אתה רק מחכה שהוא יעבור ויגיע כבר יום העצמאות שיהיה שמח, אז ביום הזה אנחנו אכן מתייחדים, אכן יש פרויקטים יפים של לימוד משנה, של לשמוע סיפור על נופל, וכן, אז זה הדרך, כל מיני דברים מאוד חשובים ושצריך בהחלט להיות שותף בהם, אבל צריך לזכור שביום אחד באושוויץ הרגו כמו כל חללי מערכות ישראל, 23,500 אנשים, ביום אחד או ביום וחצי באושוויץ נהרגו הכמות הזאת של האנשים, זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן, מה שפה במהלך של 72 שנה, אנחנו כואבים מאוד, כל אדם הוא עולם, כל אדם זה נשמה, אנחנו יודעים כמה זה כואב, כמה זה קשה, ועם כל זה נזכור שפה נהרגו אנשים מתוך מלחמה, מתוך עצמאות, מתוך גבורה, מתוך מקום של אומץ ושליטה של עם ישראל, ירושה של עם ישראל את ארצו, ולכן בעזרת השם שנזכה שהמשך ירושת הארץ תהיה כבר בלי חבלי משיח, אלא בצורה נעימה וטובה, וכל אומות העולם יכירו וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה בעזרת השם.
אז זה היה כוח.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, יישר כוח.